דבר אחד. בפרק ח', פרק שעוסק בסגולת ישראל, והגענו לאות ב'. באות א', ראינו את עניין הסגולה של ישראל מצד האמונה הטבעית שקיימת בהם מאז האבות, מאז מעמד הר סיני, עד שזה חדר לתוך הטבע שלנו, ולכן החיים, חיי התורה שלנו, הם מתאימים לטבע ולא לא דבר חיצוני. בעוד ב', הרב מרחיב על עניין הסגולה, אבל מכיוון אחר. נקרא אותה ואחר כך ננסה להתבונן. עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. המערכה אחת נובעת ממה שצריכה להיות מתגלה במעשים, אותה הכרה שהיא מוטבעת ומחויבת להיות קבועה בנפש האלוהית שבאדם, שמתוכה הוא מרגיש שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, להודות לו על טובו ולפאר שם תפארתו. כשאותה הכרה מתגלה במעשים, יוצאים על פיה מעשים דתיים, מוגדרים ומפורטים, ומחוזקים בקביעות ציבורית שווה. והמערכה השנייה היא באה לא לבד להוציא אל הפועל את ההתגלות של כבוד השם יתעלה, כי אם להטבת החיים של הפרט ושל הכלל, על יסוד המצוות שהן מוגדרות בגדרים אלוהיים בתורה הקדושה, העידה התורה, ויצוונו השם אלוקנו לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו, שהן ביסודן עבודה של טובה, ומכל מקום וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. שאותה הרגשה הכללית של הכרת כבוד השם על ידי החרדות אל דברו, ממילא היא מתגלה בעשיית מצוותיו. גם לעמים שדבר השם לא נגלה להם, לעניין חוקים ומשפטים מעשיים, שהוא דבר מיוחד לישראל, אפשר שתתכונן אצלם צורת דת, שיש בה גם כן הבאה של קדושה וסדרי עבודה, על פי הרגשה התאורה של הכרת כבוד השם שתצא לפועל על ידי מעשים כאלה, שלפי מצב הנפש שלהם, יש בהם יחס וסמך לאותה הכרה. אמנם אותו חלק העבודה המיוחד בתעודתו הטובה לכונן בפועל את חפץ השם בעולמו, הוא סגולה מיוחדת לישראל. ועל זה נאמר, ונפלינו אני ועמך, ומגיד דבריו ליעקב לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. ועל כן יש לצד המשפטי שבתורה, שהוא בוודאי בא לתיקון העולם בפועל, יחס מיוחד לישראל דווקא. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני אומות העולם. כי כדי להמשיך את גילוי הטוב האלוהי הכללי הקיים והנצחי, במעטה המעשי של סדרי החיים המוגבלים, צריך דווקא כוחה של הנבואה השלמה שנתייחדה לישראל באדון הנביאים עליו השלום, שנגלה דבר השם לו פה אל פה. יש שני תחומים בחיים שלנו, בכל מה שנוגע לעבודת הקודש, האחריות, המודעות שיש לנו כישראל. יש חלק אחד שהוא יותר פשוט, זכינו להכיר את ריבונו של עולם. עברנו את יציאת מצרים, עברנו את מעמד הר סיני, זכינו להיכנס לארץ ישראל וראינו את יד השם שנטויה עלינו לטובה. קיבלנו תורות ומצוות, קיבלנו השגחה אלוקית, זכינו לנביאים, לגדולי תורה, זכינו להמון המון מתנות שקיבלנו מריבונו של עולם. זה כל כך פשוט וכל כך טבעי, שאנחנו מרגישים מחויבים הכרת הטוב. מחויבים הכרה של עבודת השם למלך מלכי המלכים, ריבון הכל, שיורד אלינו לעולם הזה, לבני אדם, יצורי חומר, שחיים בתוך בשר ודם, ולמדרגה הפשוטה הזאת שלנו, ריבון העולם, שכל העולם שלנו הוא כגרגיר חול ופחות מזה בשבילו, והוא יורד אלינו לדבר איתנו, חפץ בטובתנו, דואג להדריך אותנו, אכפת לו מאיתנו, כמה אנחנו חייבים להכיר לו טובה. הרי אנחנו גם בלי שום מצווה, היינו בתור בני אדם, מרגישים חוב פנימי לעמוד ולהודות לו, לברך אותו, לעשות מעשים שיזכירו את השם שלו, כי כל מה שנעשה זה הכל אילו פינו מלא שירה קיים, ולשננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות. כמה טובות וכמה ניסים וכמה נפלאות שעשה איתנו ריבונו של עולם. מאז יציאת מצרים, לפנים ממצרים גאלתנו, אבל גם בדור שלנו. אנחנו זכינו להיות בארץ ישראל. אולי מי שלא לומד לא מבין מה המשמעות של ארץ ישראל, אבל חז"ל אמרו לנו על רבי זרע, שהוא אמר שהוא לא זכה להיות במקום שמשה רבנו לא זכה אליו. ואיך הוא לא כל רגע ורגע לא השתדל, אפילו בסכנת נפש, להיכנס לארץ ישראל. אצלנו היום פשוט. אצלנו היום זה מרחק של רבע שעה נסיעה מכאן, להגיע למקום הקדוש ביותר שלא זז השכינה מכותל המערבי. זה נראה לנו דבר פשוט. דור לפנינו, זה לא היה. היו עולים להר ציון, מצביעים על איזה עץ אחד, אומרים, ליד העץ הזה נמצא הכותל המערבי. היום אנחנו לא יכולים, לא מסתפקים רק בלראות, אנחנו יכולים להתפלל שם. היום אנחנו יכולים להתפלל באותו מקום, בתפילות של אלפים ורבבות. שלא זכינו, האבות שלנו לא זכו לזה. מערת המכפלה, 1,300 שנה יהודים לא הורשו להיכנס פנימה. היום זה פשוט אצלנו. נחמיה אומר למלך, שאיך אני יכול להישאר כאן בעיר קברות אבותיי? אני לא נמצא שם. ואנחנו נמצאים. אנחנו יכולים להגיע לקבר רחל. שבוע שעבר הגיעו לקבר יוסף. סיפרו 2,000 איש היו שם בלילה. ברוך השם. איפה היה דבר כזה לפני שני דורות? במשך 2,000 שנה. כשהרמב"ן הגיע לארץ ישראל, היו שני יהודים בירושלים. הרמב"ם הגיע לארץ ישראל, נאלץ לחזור אחורה. בדורות שלפנינו, הקרובים אלינו יותר, הגאון מבילנה, לא זכה לעלות לארץ ישראל. הבעל שם טוב, אנחנו מברצלב, הרבה גדולים וטובים, לא זכו להגיע לכאן. וגם האבות שלנו, שכן זכו להגיע לארץ ישראל, 60 שנה, 70 שנה יותר, זכו לראות מדינה עצמאית שיהודים שולטים בה, זכו להיות במקום שיש שם צבא יהודי. אתם לא יודעים מה זה. זה נראה פשוט, גדלנו עם זה. לראות צבא יהודי. אני זוכר, אולי זה המצעד ראשון של צה"ל בירושלים, אני ילד קטן עומד ורואה חיילים עם גרבי חקי ארוכות, מכנסיים קצרות, צועדים עם סוסים ועם ג'יפים פתוחים, ועומד לידי יהודי מבוגר, והוא עומד ובוכה. שאלתי אותו, זה כל כך משמח, למה אתה בוכה? אז הוא אמר, אם היה לנו צבא כזה לפני 10 שנים, לא היו שוחטים ושורפים אותנו חיים. אני עברתי את אירופה, למה אז לא היה לנו את זה? היום יש לנו, זה כל כך פשוט אצלנו, שיש לנו צבא. וצבא וכלכלה, ואנחנו חיים בזכותנו, והארץ נבנית, ויש ישיבות, וכל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה, זה כל כך קל להשיג ספרים. פעם זה היה כל כך קל של יהודי יש ש"ס, היום לכל בחור ממוצע יכול לרכוש ש"ס, זה לא סיפור. פעם לא היה ש"ס בכל בית הכנסת. בבת ים, אני זוכר שלימדתי מישהו, הוא אמר שעד גיל 20 הוא לא זכה להחזיק גמרה ביד, לא ראה את זה מקרוב, יהודי דתי. לא הייתה ספרות, לא היו מצוות, זה היה כל כך עלוב. אנחנו יודעים כמה שקיבלנו, ואנחנו יודעים שאלה מתנות מאוד מאוד יקרות. שלאדם יש תפילין, כמה הוא צריך להגיד תודה לשם? כמה הוא צריך להגיד תודה לשם על זה שהוא זוכה להתפלל בציבור, בישיבה, הוא זוכה שיש כל כך הרבה תלמידי חכמים שלומדים תורה ביחד. אנחנו רואים את הכבוד של התורה, כמה תלמידי חכמים שיש היום בארץ, כמה ישיבות. אני זוכר בשיעורים הראשונים של הרב צבי יהודה זצ"ל, הרב צבי יהודה שכל מה שיש כאן זה מכוחו. לפעמים לא היה מניין בשיעור, שנים הראשונות. הייתי צריך ללכת לסוף עשירי למניין. וכמה הישיבה גדלה. כמה הספרים של הרב התפשטו ולומדים בהם. והדברים האלה שלפני כמה זמן אנשים לא נגעו בהם, כי זה היה כמו סינית בשבילהם. היום יש אלפים ורבבות שלומדים ומתעסקים בזה, מחשבות עמוקות, דברים גדולים. כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לשם על כל זה? כמה גודל יש בישראל? וכשכל אחד יתבונן גם בחיים הפרטיים שלו, איפה הוא היה יכול להיות ואיפה הוא נמצא היום? כמעט כל אחד, זה לא בטוח שהיה זוכה לתורה. גדל בבית שיכול להיות עם קצת שינוי, הוא לא היה מגיע לתורה בכלל. וזה נס גדול, שהוא נמצא בעולם התורה ולומד תורה, ואילו בתוך הבית שלו זה כבר. היינו יכולים להיות לגמרי במקום אחר. ארץ ישראל הייתה יכולה לראות אחרת. זה לא היה רחוק שהיום הטורקים היו כאן, או האנגלים, טורקים היו 400 שנה בארץ. עכשיו, הקדוש ברוך הוא סידר איזה סידורים שכל טורקיה התפוררה. האנגלים באו לכאן וגם האנגלים יצאו מכאן, מעצמות גדולות. היה סיכוי שיהודים בודדים מכל מיני ארצות יגיעו ויבנו ארץ. והארץ הזאת תתפתח ותפרח ותהיה עלייה רוחנית כל כך גדולה וקיבוץ גלויות כזה. זה הדור שאלפים ורבבות התפללו עליו. שנים על גבי שנים. כמה התפלל הרמב״ם, כמה התפלל המהר"ל, כמה התפלל הרמח"ל על ארץ ישראל. ואצלנו זה פשוט. אנחנו זוכים למה שגדולי עולם לא זכו. כל התנאים והאמוראים לא זכו למה שאנחנו רואים היום. אם לא היינו מצווים, לא היינו צריכים לחבר תפילות ולעסוק בתורה ובמצוות, רק להודות לשם על כל מה שקיבלנו. יום ולילה לא היו מספיקים לזה. זה צעד אחד שצריך להיות בטבע הפשוט. מי שמכיר את ריבונו של עולם, מי שמכיר מה שהוא עשה לעם ישראל, ואנחנו בתוכם, היינו בקלות יכולים להיוולד לא יהודים. ושאנחנו יהודים זה לא כל כך מובן מאליו. אמהות, סבתות שלנו היו באירופה, בארצות זרות, היו יכולות להתבולל, להגיע לגויים, היו יכולות להאנס על ידי גויים ולחטף. אתם יודעים שיש כמה נשים יהודיות שהן נישאות לגויים והילדים שלהם גדלים כמו גויים. יש ארצות שההתבוללות שם מגיעה ל-70%. זה לא בזכותנו שאנחנו כאן. כמה חסד עשה איתנו השם? כל כך הרבה. זה דבר אחד שמחייב אותנו, מבחינה אחת שזה מחייב אותנו לעבוד את השם ולשמור מצוות רק מתוך הרגשה אישית של מחויבות על כל מה שזכינו. וכיוון שכולנו עם אחד, אז כולנו מחויבים לבנות בתי כנסת, לסדר סדרי הודעה לשם, ואירועים והצרות לכבוד שמיים ולכבוד הניסים והנפלאות שזכינו בהם לאין מספר. אבל יש עוד משהו. בעם ישראל יש טבע שאין לעמים אחרים. זה יכול להיות לכל עם. כל אדם שנברא צריך להכיר טובה לריבונו של עולם. גם גויים, הם חיים בנס. החיים של כל אדם, כשהוא רואה את הגוף שלו ואת התפקוד של הגוף שלו, זה הכל, אנחנו כל הזמן חיים בנס. הלידה של האדם. כמה בקלות אפשר היה שאדם ייוולד עם מכה בראש, עם מום. כל כך הרבה נפלאות עוברים על האדם עד שהוא נולד, ועד שהוא גדל, ועד שהוא מתפקד ולומד. כל אחד ואחד שחי צריך להגיד אלף פעם תודה לשם. גם יהודים וגם גויים. ליהודים יש עוד יותר, כי אנחנו קיבלנו מה שאף אחד לא קיבל. קיבלנו ארץ קדושה, קיבלנו תורה קדושה, קיבלנו יחס מיוחד, הצלה מיוחדת, שמירה עלינו בכל המדרגות שלנו. אז, אבל מצד העיקרון, זה אנחנו והגויים שווים. חייבים להכיר תודה לשם. יש בחינה שיש לנו שאין לגויים. יש לעם ישראל טבע שהוא לא מסתפק בעולם הזה. הוא רוצה לעשות את העולם הזה יותר טוב. לעם ישראל, מאז אברהם אבינו, יש חשק עצום לתקן את העולם. זה משהו באופי של העם היהודי. שהעם היהודי, גם בכלל וגם בפרטים, יש רצון כל הזמן לקדם את העולם, לא רק לעצמנו, לא רק להגיד תודה, אלא גם להטיב. התודה היא הכרת הטוב. אבל הכרת הטוב, כשהיא שלמה מאוד, היא דואגת שיהיה יותר טוב. דואגת לחפש אנשים שיש להם קשיים ולדאוג להטיב איתם. שבוע שעבר הייתי באזכרה של יום ה-30 לאישה שנפטרה ב-92 או משהו כזה, ו... מאז שהכרתי אותה, כשאני הגעתי לבת ים, כבר 35 שנה, היא הייתה אלמנה, בלי ילדים. נו, אז מה אישה במצב כזה עושה? רק חושבת על עצמה, על קופת חולים, על, על ביטוח לאומי. האישה הזאת עברה את גיל הפנסיה, היא הלכה לבתי ספר, אימצה נוער שנושר וטיפלה בו. פעלה פעילות בסתר לכל מאחז ולכל יישוב בארץ ישראל, והסתובבה בכל מקום, ועד הימים האחרונים שלה. כל הזמן מלאה פעילות בשביל אחרים. בשביל לטפל, להציל, לעבוד, כמה שאפשר. להמון המון אנשים. האישה הזאת היא גם עברה את השואה באירופה. היא עברה המון סבל, המון ייסורים, יש אנשים שעברו סבל, אז הם באים, רק כעת אני רוצה רק שקט. כעת אני רוצה רק לדאוג לעצמי. ולא שום דבר, רק לדאוג לאחרים. כמה שאפשר לחפש נוער שוליים ולאמץ בחורים שנשרו ולאמץ אותם ולשבת איתם. היא הייתה מורה במקצוע שלה. לימדה ונכנסה לכל מיני בתי ספר, תיכונים ויסודיים, לחפש כל מי שזקוק לעזרה והכל בהתנדבות. מעבר לכל מה שהיא צריכה לדאוג לעצמה, בקושי דאגה לעצמה. זה משהו שמאפיין יהודים. לא רק לדאוג לעצמם. לא רק להגיד, אנחנו סבלנו, אז כעת, מי כעת? אני דואג רק לעצמי. אלא לחפש דרכים איך להועיל, איך לעזור לכל מיני אנשים שנצרכים. לכאורה, נוער שוליים, זה בעיה שלו. לא, זה לא בעיה שלו, זה בעיה של כולנו. כולנו צריכים לדאוג לכולם, להטיב עם כולם. לחפש איך להטיב באופן גשמי, כלכלי, עניים, אבל גם באופן רוחני. לכל מיני אנשים מבולבלים, מיואשים, לשבת איתם, לדבר איתם, לעודד, לחזק, לקשר אנשים עם אלה שיכולים לעזור להם. הטבע הזה של עם ישראל הוא סגולה מיוחדת שהיא מעבר למה שיש לנו בתורה, חובה לשמור מצוות, להיזהר מלא תעשה, כי זה לא מתאים שאנחנו נעבור על רצון השם. אבל יש לנו יותר מזה, אנחנו לא רק לא רוצים לעבור את רצון השם, אנחנו רוצים לעשות יותר ממה שהשם פעל בעולם. אנחנו רוצים לעשות את רצון השם שאפילו נסתר, מה שהשם לא גילה, לחפש איך להטיב בכל מיני תחומים. אנחנו מתפללים על עם ישראל, אבל מתפללים גם על כל העולם. עם שמתפלל בחג שלו, בחג הסוכות, מקריב קורבנות לשלום כל אומות העולם. ואלה אומות העולם שפגעו בנו. זה לא אומות העולם שהם כולם שקטים ומסכנים שאנחנו דואגים להם. איפה יש דבר כזה בעולם? זאת סגולה מיוחדת שלא קיימת אצל עמים אחרים. אלה המלאכים שלנו, אלה הנביאים שלנו, כולם עם האופי הזה. משה רבנו אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, סלח נא לעוון העם הזה כאשר נסעת להם ממצרים ועד הנה. הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ואתה אם תישא חטאתם ואם אין נחני נא מספרך. יותר חשוב לי הקיום של עם ישראל והסליחה להם מהקיום שלי. במדרש רבה על וזאת הברכה, מובא שכשמשה רבנו התחנן כל כך להיכנס לארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה שאני אתן לך להיכנס לארץ ישראל, תוותר לי על התפילה שהתפללת שאני אסלח לישראל. אז כתוב שם נוסח שזה לא מהתורה שבכתב, אבל מסתם החזל בעיניים שלהם יכלו לראות את זה בתוך התורה. אמר משה מוטב שימות משה ואלף פעמים כיוצא בו ולא תנזק ציפורן של אחד מישראל. באותו רגע הוא כבר לא רצה לבקש יותר. אם על ידי הכניסה שלי לארץ אני גורם צער לישראל, זהו ביטר. ודוד המלך, כשהייתה מגפה בעם ישראל, והוא עומד ומתפלל לשם, שהמגפה תפגע בו ובמשפחה שלו, ולא בעם ישראל. כי הם תמימים, ולמה שהם יסבלו? ובמשך הדורות, כמה תלמידי חכמים, כמה גדולי תורה, היו שלקחו על עצמם המון סבל בשביל עם ישראל, בשביל להציל אחרים. היה אצלי יהודי בבית שגם עבר את השואה, והוא סיפר לי בבכי דבר שהוא ראה בעיניים שלו. הוא היה בווילנה, וסיפרתי לכם את זה? לא, אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם. והיה איזה יהודי שפגע באחד מהקצינים הנאצים. אז הם הודיעו, אספו את היהודים והודיעו להם שאם תוך 24 שעות לא מביאים את זה שפגע בקצין הגוי, אז הם הורגים 100 איש. והיה שם בעיירה, היה יהודי אחד שהיה מפורסם בכל העיירה שהוא הגנב של העיירה. יודעים שהוא יהודי שתמיד הידיים שלו בכיסים של האחרים. היה מפורסם. איזה יהודי שבקושי לא מצרפים אותו למניין, היה מחוץ לסדר. וברגע שהנאצים פרסמו את זה, אז הוא בא והתנדב להרג, ותלו אותו על מסמרים בצורה אכזרית מאוד. והוא ידע את זה כדי להציל מהיהודים. הוא אמר, זה יהודי גנב, זה יהודי פשוט, יהודי מהפשוטים ביותר. ותראו מה שהיהודי הזה, כמה שהוא מוסר את החיים שלו בשביל אחרים. יהודי שאולי בעיירה זלזלו בו ולא העריכו אותו, חשבו שהוא לא, כלומניק. תלמיד חכם ודאי שלו, אבל אפילו בתור יהודי שאפשר לצרף אותו למניין, הייתה שאלה אם אפשר להכניס אותו למניין. והיהודי הזה, כמה קדושה יש בו. כמה כשהוא מבין שהחיים של אחרים תלויים, באיזה קלות שהוא מוכן לסבול ייסורים קשים מאוד, אבל שאחרים לא יסבלו. התכונה הזאת של עם ישראל, מסירות לתקן עולם, אנחנו יום יום אומרים את זה בתפילה. חלק של התפילה שלנו, החלק הראשון, עלינו לשבח לאדון הכל, שלא עשנו כגוי ארצות, שלא שם חלקנו כהם, שמשתחווים לאבל וריק, והשם אלוקנו משגיח עלינו, שהוא אלוקנו ואין עוד אחר, אמת מלכנו. ואחרי זה, בחלק השני, אחרי שהודנו לשם על כל הטובה הגדולה שלנו, על מה אנחנו מתפללים? לתקן עולם במלכות שדאי, וכל בני בשר יקרו בשמך. אנחנו מתפללים שכל הגויים, בכל המקומות שהם נמצאים, שהם יגיעו לעבודת השם. אנחנו לא חבדניקים, אבל המסירות של חבד להציל יהודים ולהגיע בכל מקום. אתמול שמעתי סיפור, שהיה יהודי אחד, חבדניק, שרצו להתקשר אליו, ידעו את מספר הטלפון שלו, כמה שהתקשרו אליו לא מצאו אותו, ולא ידעו למה, כי אפילו אם יהודי נמצא באמריקה, גם אפשר להתקשר אליו. התברר איפה היהודי הזה נמצא. אחר כך הוא שמע שהרבי אמר שכל מקום שנמצא יהודי צריך ללכת לעזור לו, לדאוג לו, אפילו ליהודי אחד. אז הוא שמע שיש משלחת שהלכה לחקור את אנטארקטיקה. ושם, בתוך המשלחת הזאת, נמצאים שם יהודי אחד או שניים. אז הוא ארגן נסיעה לאנטארקטיקה, הגיע לקוטב הדרומי, וכדי שהוא לא יהיה לבד, אני צריך להתפלל במניין, לקח איתו עוד 9 יהודים, והיה באנטארקטיקה. זה יהודי לא גדול העולם, חבדניק, יהודי רגיל. לאן הוא הגיע? בשביל איזה חוקר יהודי שנמצא שם באיזה חור, ואולי אין לו כשרות, אז צריך לדאוג לו. הרבי אמר, אז עושים את זה. יש דבר כזה עוד בעולם? יש עוד אנשים כאלה בעולם? כשהיינו בימית, כשפינו את ימית, הגיעו לשם אלפי חיילים לפנות אותנו, אז הגיעו כמה חבדניקים להניח להם תפילין. איך אפשר שיהודים יהיו בלי תפילין? אז אנחנו חושבים איך להציל את עצמנו, איך להציל את המקום, והם דואגים גם לחיילים שבאים לפנות שהם יניחו תפילין. הכוח הזה, הסגולה הזאת שיש בעם ישראל, לחשוב איך לתקן את כל העולם. אתם יודעים שיש היום גם כאלה מבצעים שדואגים לגויים שישמרו 7 מצוות בני נוח. ללכת ללמד אותם, מבצעים, ללמד את הגויים, לשמור מצוות. המצוות של הגויים. זה גם ליהודים, גם לגויים. יש מין, כמעט איזה מין דחף פנימי, כמעט על הגבול של מחלה, שיהודים רוצים לדאוג לעזור לכל אחד. מעבר הרבה למה שהם דואגים לעצמם. מסכנים את החיים שלהם כי הם שומעים שבאיזה מקום יש מישהו בסכנה. צריך לדאוג לו, צריך לעזור. זה, המפעלים בארץ רואים את זה, הריכוז של גמחים ושל עזרה ושל דאגה לאחרים, זה דבר שהוא מדהים. מה שיש בבתי חולים, מה שיש ב... כל מיני מקומות של חולי נפש ושל כל מיני מצבים, יהודים דואגים להטיב לאחרים. הדבר הזה הוא שייך לסגולה של ישראל. זה לא בא מצד מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, נתנו תורה, נתנו מצוות, נתן לנו, אנחנו מרגישים, אנחנו מחויבים, אבל מי מחייב אותנו לעשות דברים שאנחנו לא חייבים בהם? זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו הולך להודיע בכל מקום את שם השם. הולך לפרסם, והקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, ואתה אשב אשת האיש והתפלל בעדך, כי נביאו. השם הוא יודע שהוא יתפלל בשבילך. ראינו אצל אברהם איך שהוא יתפלל בשביל סדום ועמורה. אנחנו יודעים על הטבע של האבות, בלי תורה, בלי שהם קיבלו מעמד הר סיני ולא שמעו את השם פנים אל פנים. אבל האבות היו עם הטבע הזה. וזה הטבע היסודי של עם ישראל. כעת, כשאנחנו חושבים על זה שאנחנו כל כך רוצים להטיב, ויש לנו את הטבע הזה, אבל יש לנו שאלה גדולה, איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים טוב? אולי לפעמים אנחנו עוזרים למישהו, וזה עוזר לו לקלקל. אולי הוא אדם שלילי. לא תמיד זה טוב לעזור לכל אחד. יש לפעמים שאסור לתת צדקה למישהו שיעשה בזה איסור. יש איסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון, כי הוא יכול להשתמש בזה לרע. ואיך אני יודע מה באמת טוב ומה לא טוב? כאן באה התורה לעזור לנו בזה שהיא לימדה אותנו את כל הכללים והגדרים בכל העולם, בכל היצורים. היא לימדה אותנו מהי הארץ הטובה ביותר. ולא רק שהיא קבעה שארץ ישראל היא הארץ הקדושה, אלא היא הודיעה לנו את הטבע של ארץ ישראל, שבארץ הזאת יש קדושה שפועלת ומועילה לכל מיני דברים, אפילו ללימוד תורה. התורה לא הסתפקה בזה, קבעה לנו את הגבולות של הארץ. התורה הייתה יכולה להגיד ארץ ישראל, גבולות של הארץ תחפש בעצמך. התורה הודיעה לנו ימי קודש, יום השבת, חגים, מועדים. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדיי. התורה הודיעה לנו שבימים האלה טוב לעשות את זה, לא טוב לעשות את זה. נתנה לנו את כל הגבולות והגבלות של עשה ולא תעשה. הודיעה לנו מלאכות אסורות בשבת. הודיעה לנו בעלי חיים טמאים, בעלי חיים טהורים. זאת החיה הנאכלת וזאת החיה אשר לא תאכל. לכאורה אפשר היה להגיד, זאת החיה אשר תאכלו, וזאת החיה אשר לא תאכלו. מה זה אשר לא תאכל? זה לא טוב לכם, לא טוב לאכול את זה. ממילא, אנחנו יודעים שכל דבר אסור, כל דבר טמא, זה גם מקלקל, זה גם מזיק. לא רק שזה אסור בגלל שהתורה אמרה, כי גם אם התורה הייתה אומרת שזה לא מקלקל, אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שלא נאכל את זה. לא אוכלים את זה. אבל התורה הודיעה לנו שזה לא יאכל. שבעת ימים שעור ולא יאכל חמץ. התורה יכולה להגיד לא תאכלו חמץ. מה זה לא יאכל חמץ? התורה אומרת לנו שבפסח החמץ זה כמו אוכל מקולקל שהוא לא יאכל. זה לא בריא, זה לא טוב. זה לא בריא לא רק לגוף, לגוף אנחנו אולי יכולים על ידי מדע, על ידי רפואה, ללמוד מה טוב ומה לא טוב. אבל מה טוב לנפש, מה טוב למידות שלנו, מה טוב ליראת שמיים שלנו, מה טוב להשכלה שלנו, למדרגת הקדושה שלנו, את זה אנחנו לא יכולים לדעת. אין לנו השגה בנשמה, בכוחות שלה, בצרכים שלה. הרי יש קשר בין האוכל ובין המעשים שלנו לבין הנשמה שלנו. אנחנו בגוף אחד שמחובר עם אותה נשמה. אולי יש אוכל שזה לא מזיק לגוף, אבל הוא מזיק לנשמה. איך אנחנו נדע? באה התורה ומודיעה לה. מפרטת לנו פרטי פרטים. אל תתאמו בהם ונתמתם בה. התורה מודיעה לנו על בעלי חיים בים, בעלי חיים ביבשה, בעלי חיים מעופפים. התורה מודיעה לנו פרטי פרטים של חיים שהיא מלמדת אותנו מה טוב ומה לא טוב, אבל זה לא רק כדי שיהיה טוב לנו או לא טוב לנו, אלא גם כדי שנדע איך להטיב עם מי שצריך. בעלי החיים הטובים, אם התורה אמרה שהם יותר כשרים, אז מסתם צריך לעזור להם יותר. צער בעלי חיים זה כולל גם בעלי חיים טמאים, אבל אנחנו יודעים שיש גבולות, ובעלי החיים כשרים צריך לדאוג יותר. התורה מלמדת אותנו מעלות בישראל, כהנים, לוויים, ישראלים. המון המון ידיעות שהתורה מודיעה לנו שבעזרתם אנחנו יכולים לעשות המון טוב. הטבע שלנו לעשות טוב הוא טבע שהוא מוגבל על ידי השכל שלנו. השכל שלנו לא יודע מה זה הטוב. מהם הגבולות של הטוב. באה התורה והודיעה לנו. התורה, אחד מהשמות שלה, מהכינויים של התורה, בספר ישעיה, עצה. דוב השם, מאים השם צבאות יצאה הזאת, הפליא עצה, הגדיל תושייה. התורה נקראת עצה ותושייה. עצה זה הדבר הטוב ביותר בשבילך. אם אתה רוצה לדעת מה הדבר הטוב ביותר בשבילך בשלוש שעות ראשונות של היום, באה התורה ואומרת שקריאת שמע, אפשר להגיד עד שלוש שעות, אלה המילים המוצלחות ביותר שיכולות לקדש אותך, לרומם אותך, אם תשמור את המצוות של התורה. כל מצווה של התורה היא גם עצה. היא גם עצה שעוזרת לך להחליט לעשות את מה שטוב לך. מה שטוב לך ומה שטוב לרצון שלך. כל זה שייך לחסד הגדול של ריבונו של עולם, שמלבד שעשה איתנו חסד בשביל להטיב לנו, הוא עזר לנו גם למלא את הרצון שלנו, הרצונות שלנו להטיב, שזה לא בא מאת השם, זה משלנו. זה מהטבע שלנו, לא סתם שהשם בחר בישראל, השם בחר בישראל, כי ישראל הם בעלי הטבע הסגולי של אברהם אבינו להטיב לכל העולם, ובעצם בזה עם ישראל דומה לקדוש ברוך הוא. כי ריבונו של עולם, כל היחס שלו לעולם זה טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו. כל מה שהשם רוצה זה להטיב עם הבריות. וזה יש לעם ישראל. הטבע הזה להיות טוב לכל, למדנו את זה בפרק הראשון של אורות ישראל, הטבע הזה להיות טוב לכל, בלי גבול של הטוב, בלי גבול של הכמות של הניתבים, לא באיכות ולא בכמות של כל מה שאפשר להטיב, זה הטבע של ישראל. בעצם בזה עם ישראל מגלה שהוא עם אלוקים. כי התכונה הזאת שיש לנו היא עניין אלוקי, זה לא עניין אנושי, כי כל נברא הוא מוגבל, ובגלל שהוא מוגבל בגוף שלו, הוא גם מוגבל בנפש שלו, והוא דואג קודם כל לעצמו. והטבע הזה של עם ישראל דומה להשגחה האלוקית, שריבונו של עולם הוא לא מוגבל, הוא טוב לכל כי הוא נמצא בכל, והכל ממנו, ובישראל יש את הטבע הזה. להיות להטיב מעבר למה שהתורה מצווה. אין עם כמו עם ישראל שכל כך משתדל לעשות לפני משורת הדין. תראו כמה יש הידור במצוות וכמה אנשים יכולים לאכול כשר ומחפשים אם יש כשרות יותר מעודרת. כמה הצלחה של כל הבדצים בזכות התכונה הזאת שהם יודעים שיש קליינטים. הם יעשו עוד הידור, אז מיד האנשים יקפצו על זה. היה יהודי שהיה עובד בניקור בבת ים, במקצוע מאוד מסובך, מאוד מורכב, אין הרבה אנשים בארץ שמבינים בזה. ניקור של הגיד הנשה וכל החוטים של החלב, שיש למצוא אותם בתוך הבשר, לדעת בדיוק איפה למצוא אותם. זו עבודה מאוד מסובכת, ויש הרבה שבגלל זה לא אוכלים את החלק האחורי של הבהמות, בגלל שהם חוששים שאין מנקרים בקיאים בזה. בכל אופן הוא היה יהודי שהוא היה בקיא בזה, ושלב מסוים עבר לגור בירושלים. אז הגשתי אותו, ואז הוא רצה שאני אבין מה זה ירושלים. אז הוא אמר לי שהייתה חנות במחנה יהודה שפתחה למכור בשר ולא עמדה לפי הכללים. אז הודיעו לה, הוא היה עובד גם כאן בהשגחה על כשרות, הודיעו לה שישללו ממנה את הכשרות. הוא אמר, לא צריכים את הכשרות שלכם. אנשים יקנו אצלי גם בלי כשרות. וזה לא עבר שלושה חודשים, והחנות נסגרה, כי אף אחד לא קנה שם. בלי כשרות, הוא אמר לי, זה רק בירושלים. מי שיפתח עסק לא כשר, הוא מתמוטט. האווירה היא כזאת שמחפשים כשרות בכל דרך. ומחפשים הידור במצוות. וככל שיהיה יותר הידור, יש היום מדרגות של הידור, בהכנה של תפילין, בכתב, כתב של מזוזה, ובספרי תורה, ובכל דבר, בלולבים, בהדסים, באתרוגים, כל מיני מצוות, ואתם תראו כמה יהודים רצים לכל ההידורים, גם כשזה עולה להם בכסף, ולפעמים זה על חשבון אוכל בבית. לפעמים שמירת המצוות בהידור, כי לצאת ידי חובה אפשר בקלות, אבל שמחפשים הידורים אפילו על חשבון הבית, על חשבון רכוש, על חשבון תכשיטים, על חשבון בגדים, על כל מיני, מבטרים על כל מיני נוחיות, אבל להדר יותר במצוות. והתורה לא מחייבת אותנו. זה טבע של עם ישראל, לחפש להטיב מעבר למה שהוא צריך. גם בכל מה שנוגע לתורה ומצוות, אם יש עוד איזה הידור, עוד איזה מדרגות. הייתה יהודיה שפעם באה אליי להתלונן, אני מקווה שאין כאן אף קרוב שלה, על בעלה, שהיא סיפרה לי, הוא אברך, והוא צם כל שבוע ממוצאי שבת עד יום שישי. יש גם יהודים כאלה. והוא לומד תורה, אבל הוא, חוץ משבת, הוא לא אוכל, רק ביום שישי הוא טועם משהו כדי לא להיכנס בצום לשבת, והיא מאוד דואגת לבעלה, והיא פוחדת שיקרה לו משהו, והוא לא מוכן לוותר. והיא התחננה שאני אדבר איתו לנסות לשכנע אותו. יש בעולם אנשים כאלה? יש עוד אנשים כאלה שכל כך רוצים לחפש קדושה וטהרה ויראת שמיים, עבודת השם? איפה יש דבר כזה? אנשים שמשתדלים בהשתדלויות שמעבר לגבול של הטבע. כשדיברתי איתו, אז הוא אמר, זה לא מפריע לו. התרגל והוא בריא, ואמרתי לו, אבל אולי אתה לומד פחות טוב, לא לומד פחות טוב. אני לומד, רגיל, שבוע שלם בצום. אני יודע אם הוא שתה או לא שתה, אבל אני יודע שהוא לא אכל כלום ממוצאי שבת עד יום שישי. המון, המון כוח, כוח נפשי, זה לא רק כוח גופני. ורצון להיות טוב, אני לא משבח את זה, שאף אחד לא ייקח את זה. אף אחד לא ינסה, זה על הגבול של פיקוח נפש, זה איסור לנסות את זה, כן? אבל רק לדעת שיש גם אנשים כאלה. יש גם יהודים שהמסירות שלהם היא מעבר לכל מה שנדמה לנו בחלום שלנו שאפשר לעשות, יהודים מוכנים. להתמסר, להשתדל, להתאמץ על מצוות, על גמילות חסד, על יראת שמיים. זה משהו מיוחד לעם ישראל. זה שייך לסגולה של עם ישראל. הסגולה הזאת הרב מדבר כאן. קודם דיבר הרב על הסגולה של האמונה שבאה ממעמד הר סיני. אבל זה עוד אפשר להבין. ריבונו של עולם דיבר איתנו, אז איך אנחנו יכולים לא להאמין? איך זה יכול לא לחדור לנפש שלנו? אבל כאן מדובר על סגולה שזה מעבר לזה. שזה אולי מתחיל מהאבות, מאברהם אבינו, שנוסע מארץ לארץ, ממקום למקום, להקהיל קהילות, להודיע את שם השם. אחר כך יצחק, יעקב, משה רבנו, אהרון הכהן, שמוכן לעשות את העגל כדי שהוא יארג ולא עם ישראל ייפול. ויוסף, שמוכן בשביל האחים שלו, כשהוא פוגש את האחים שלו, לא אתם שלחתם אותי הנה כי עם האלוקים. ועד סוף ימיו לא החזיר שום רע לאחים שלו שיכלו לאבד אותו מהעולם. דוד המלך בתהילים על אלה שמדברים עליו, ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי. הוא מתפלל על אלה שהזיקו לו ושפגעו בו כשהם חולים, הוא לובש שק וצם כדי שהם יבריאו. אלה האבות שלנו, אלה גדולי ישראל. גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום, גם היראת שמיים שלהם, גם ההשתדלות שלהם, הקדושה והטהרה, כוחות נפש אדירים כל כך, זה לא בא מהקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. זה הזכות שלנו. את זה ריבונו של עולם רואה, שזה לא בגלל שהוא ציווה אותנו. אם הוא היה מצווה אותנו, אז אפשר להבין, מי לא ישמע לכל השם, מי שיש לו שכל, איך הוא יכול לא לשמוע בכל השם? אבל מה שהשם לא ציווה, והשם לא מבקש את זה מאיתנו, יכול מישהו לבוא בעולם ולהגיד שזה עם רגיל ואנחנו שומרים מצוות כי השם ציווה אותנו? הרבה הרבה מעבר לשמירת מצוות. כל המצוות שבעולם וכל התורה, זה לא מגיע לזה. כן. זה ברור, אבל השם ברא את כל העולם, את כל הגויים, ברא את כולם, ובעם ישראל זה נראה מרוכז, ברור שאין דבר בעולם בלי הקדוש ברוך הוא, אבל בצד של הנגלה שזה נראה כאילו קיבלנו את זה מהתורה, התורה לימדה אותנו, יש דברים שהתורה לא לימדה, שהתורה לא ציוותה, זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה לא כתוב בשום ספר שצריך להשתדל לעשות כך וכך. ויש יהודים שמה שלא כתוב הם הולכים ומשתדלים. נכון, זה גודל הנשמה שלהם. אבל זה מעיד על הנשמה של ישראל שהיא אלוקית, מעבר לקבלת התורה. והסעיף הראשון, והפעם שעברה דיברנו שהתורה השפיעה עליהם. קבלת התורה, פה זה יותר מהתורה. התורה לא ציוותה. שמר אברהם אבינו תרי"ג מצוות עד שלא ניתנה תורה. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, זה לא חז"ל מספרים. עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אנחנו יודעים על תורה אחת, על אברהם אבינו כתוב תורותיי. שמר, אבל השם לא ציווה אותו, מה הוא הספיק לדעת? ואברהם אבינו שמר את הכל בלי שהוא קיבל. ולא היה חייב בשום דבר. וככה אחריו יצחק ויעקב, והשבטים. אנחנו רואים איך שהשם מתייחס, יהודה והבנים שלו, יהודה מבין שצריך ייבום, זה פשוט אצלו שצריך ייבום. מי לימד אותו את זה? איפה הוא למד מצוות ייבום? לא קיבל תורה. וזה יהודה, זה לא יעקב אבינו. כל השבטים. ויהי בימי קציר חיטים, וילך ראובן וימצא דודאים בשדה. כותב רש"י, בימי קציר חיטים הוא מוצא דודאים, הזהירות מהגזל. לא להביא חיטה הביתה, אולי זה שייך למישהו. וזה היה ילד, בן כמה הוא היה. לפני שנולד יששכר, אז נולד יששכר, זה אולי היה בגיל 5. ילד בגיל 5 הולך בימי קציר חיטים, לא נוגע בחיטה של מישהו. מישהו ציווה אותו על זה? זה הבית. הבית של האבות שלנו. שלנו. זה ברור שזה נובע מתוך הנשמה שלנו, וזה מגלה שהנשמה שלנו היא אלוקית, חלק השם עמוק. אנחנו בני אדם, אבל לא בני אדם במובן הרגיל. כל זה מעיד על המעלה הגדולה של ישראל. נזכר באיזה ספר ראיתי על הרמב״ם, שכתבו על המצבה שלו, זה נוגע לכל עם ישראל. שלושה מילים, שהמילים האלה אומרות כל כך הרבה. אדם ולא אדם. נראה כאילו אדם, אבל זה לא אדם. תסתכל מה שהוא עשה בחיים שלו, איך הוא חשב, מה הוא דיבר, מה הוא הבין, זה לא אדם, זה מלאך. הוא נראה כאילו אדם, אבל זה לא אדם. וככה זה עם ישראל. עם ישראל זה כאילו בני אדם, אבל הם לא בני אדם. זה לא טבע של בני אדם. אם קוראים לכל הגויים מסביב בני אדם, אז אנחנו מלאכים. ואם אנחנו בני אדם, אז הם לא בני אדם. לא בגלל שאנחנו מבזים אותם, אבל אלה העובדות. כשרואים את המסירות של עם ישראל. כן. כן. בן כמה היה יצחק כשהיה בעקדה? 37. כך אומרים חז"ל. ואפילו אם נאמר שלפי הפשט זה לא ככה. יצחק אבינו היה מישהו שהלך ברגל מחברון עד הר המוריה עם העצים על הכתפיים שלו. אז הוא היה צריך להיות לפחות בן 15. איפה שאבא זקן יכול לעקוד אותו, לשחוט אותו? למה יצחק לא בוכה, מבקש, מתחנן, צועק? שמעת שיצחק אמר מילה אחת? התורה מספרת מילה אחת? יצחק יודע אם אברהם עושה את זה, הוא מקבל הכל. אחר כך שהוא חופר בארות המים. אז מה הוא חופר קודם? את כל הבארות שסתמו את הבארות של אביו, ורק אחרי זה הוא חופר בארות חדשים. קודם כל הוא נאמן לאבא שלו. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. מסירות שלו לאבא שלו. אנחנו רואים איך שהשם מעריך אותו, לא נותן לו לרדת למצרים. הוא לא נתן את זה לא לאברהם ולא ליעקב. הם ירדו, הם יצאו מהארץ. ליצחק השם אומר, אל תרד מצרימה. יצחק הנשמה שלו היא עוד יותר טהורה. מאוד מיוחדת, מאוד עליונה. ביעקב אנחנו רואים את כל הסולם שהוא ראה ואת היחס שלו ליעקב, לעשו. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ירא שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג. עם לבן גרתי 20 שנה, טרפה לא הבאתי אליך. כן? סיכה אחת בבית שלו הוא לא לקח מהבית של לבן. הוא 20 שנה עובד שם. ולבן מנצל אותו ומחליף את מזכורתו 10 תמונים. הוא עובד במסירות, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה. למה אתה צריך את זה? לשמור על רכוש של אדם גנב. גנב שגונב ממך. שיש 1,000 היתרים, הוא גונב ממני. אני לא אגנוב ממנו, אבל אני צריך להשתדל בשבילו? להרבות את הרכוש שלו? לדאוג לו? ועוד כל החיים שלו. אחר כך מסביב לרחל ולגידול הבנים שלו. כל מה שעבר עליו. איפה רואים את זה בעם ישראל?
כמו שהרב הסכו על אברהם אמרו שזה כאילו התכונה של אברהם אמרו.
כן.
אז גם יש התכונה של יצחק אבינו גם פה אמרו גם כניסה בתוך עם ישראל.
אנחנו רואים את זה, כשישראל יצאו ממצרים וגם ערב רב עלה איתם. הם הסכימו שעלו איתם גויים. השם בחר בנו, למה אנחנו צריכים להביא איתנו גויים? אבל כל גוי שביקש, רצה איזה משהו, אז הם לקחו אותו איתם. משה רבנו התפלל על הערב רב, למרות שאחר כך זה גרם צרות לישראל. אבל הטבע הזה לדאוג גם לאחרים, אפילו לגויים, שהם לא שייכים אלינו, והוא גם הביא אותם. אצל הגבעונים, היינו אצל יהושע בן נון, שהם רימו אותנו, הם היו חייבים איתה, ולא רצו לנגוע בהם, שלא יחילו לשם. אך במשך כל הדורות, רואים שמלך ארם נלחם בישראל, אחרי שהוא הפסיד את המלחמה כמה פעמים, אז הוא לא יודע כבר מה לעשות, אולי מלך ישראל יהרוג אותו, אומרים לו, עבדים שלו, הננה, שמענו כי מלכי ישראל אנשי חסד הם. הם מלכי חסד, בואו נבקש, ופתאום הוא קורא לאחיו, אחיך בן הדד. איזה אח? עוד אח כזה. ועבדו כל האחים. כן? אז הוא אומר, עודנו חי, אחי הוא, והוא קורא לו, ומעלה אותו למרכבה, וחוצות אשים לך בדמשק, כאשר עשה אביך בשומרון. זה אויבים, הנה, אנחנו רואים איך שמתייחסים היום לגויים. יש איזו מדינה בעולם שהייתה מסכימה שיפגיזו את היישובים שלה ימים ולילות ועבור בשקט. זה כמעט מחלה. זה כמעט לא בריא. מפגיזים יישובים שלנו, כמה מנוולים שם ברצועת עזה, ומושבים בשקט, נותנים להם לשגע את כל המדינה, ויש לנו כוח, זה לא שאין לנו כוח. אנחנו יכולים להיכנס לשם ולגמור עם כולם. במקום זה מפציצים איזה מחסן, שכאילו עשינו משהו, עושות רושם. הם היה בלבנון ובכל מקום, שיהודים נכנסו, מצרים התקיפה אותנו במלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, ואנחנו דאגנו לתת להם אוכל, אחר כך את כל סיני, את כל הנפט שאנחנו מצאנו, את כל הגז שמצאנו בסיני, והם מוכרים את זה לנו. ומה שאנחנו גילינו ואנחנו הכנו, יש עוד מדינה בעולם שהייתה מסכימה לזה. יכול להיות שזה לא צודק, ברור לנו שזה לא צודק, זה לא יכול להיות. אבל זה שמסוגלים לעשות את זה, זה מראה שיש כאן איזה טבע פנימי להטיב, שלפעמים עובר את כל הגבולות, עובר גם את השכל, הוא מתבלבל, זה בגלל שאין תורה. מה שאנחנו לומדים כאן, שהתורה באה לעזור לנו לכוון את עצמנו עד כמה להטיב. להטיב למי שמגיע לו, להטיב בדרך שמטיבה, ולא להטיב לרחם על אכזרים. שם זה היה על הרכוש. הרכוש זה לא מפריע לנו כל כך. כן.
מה התופעה של חסידי אומות העולם? כאילו איך גם להם יש רצון
פה? חסידי אומות העולם הם לא עושים למעלה ממה שהם חייבים, הם שומרים על מה שהם חייבים. אם אדם שומר על העולם, משתדל שלא יהיה, לא להרוס את העולם. אז זה הוא נקרא חסיד אומות העולם. הוא שומר על כל ה... לא מתאכזר, לא מקלקל, אבל הם לא הולכים לרוץ לחפש איך להטיב במקומות אחרים. הם לא הולכים לדאוג לתקן את האדם, לתקן את העולם. הנוצרים דיברו על זה. הנוצרים אמרו שהם גם הולכים, שלחו מיסיונרים, הוא הביא את כולם לאמונה שלהם, אבל אנחנו יודעים מה שהנוצרים עשו בעולם בשם הנצרות. כן. סליחה?
הרבה?
יאנוש קורצ'אק היה יהודי. שגויים מתו בשביל יהודים? היו גם כאלה והיו גם כאלה. והולנד הייתה תנועה נאצית של הולנדים. היה שם מישהו בשם זייס אינקוורט או משהו כזה, שהוא היה הנציב מטעם הנאצים בהולנד, והוא החזיק משמר או הולנדים נאצים.
טוב,
אמר,
אני חושב לעניין שחסידי אומות העולם, אחד שלא הוכתרה.
כן. אז כשהם ראו שנעשים דברים אכזריים מאוד, הם הבינו שזה שחיתות נוראה.
כן, זה פשוט הנפש שלנו.
כן, נכון, יכול להיות, כן, כן. כמה כאלה היו?
כלום.
כן, כי אם היה קצת יותר רציני, אז הנאצים לא היו יכולים לעשות כלום. כי בדנמרק היה המלך של דנמרק, והם הצילו 6,000 יהודים. כמעט כל יהודי דנמרק ניצלו בזכות המסירות שם. אבל ברוב העמים, בפולניה, האנשים מכרו יהודים בשביל קילו סוכר. על כל יהודי שמביאים שיתחבא בשדה, היו מקבלים קילו סוכר והם עשו את זה.
שאלה שלי, איך אני מוכרס?
אני בעבר לך, טוב, ירד טוב, בישראל זה ככלל. אצל הגויים זה מעט בודדים, וייתכן שזה מההשפעה שעם ישראל שהיה שם. כל מיני סיבות, אבל שמה זה יוצא מן הכלל בצורה מאוד מאוד בולטת.
כן,
אבל... יש גם נקודות טוב שבאו או בהשפעת ישראל, או שכמו שהזכרנו קודם, שזה נשמה קדושה שבאה, אז יכול להיות שיש ניצוצות של אור שיש בכל העולם, כמו שאנחנו יודעים שיש גרים מאומות העולם. יש חלק שהתגיירו ואהבו יהודים עד מסירות. כן, בסדר. אז כמו שיש גרים שמתגיירים, וזה מגלה שיש אצלהם חלק של קדושה בטבע שלהם, יכול להיות שיש כאלה גם שלא התגיירו, אבל יש להם חלק של קדושה, שבמובן האמוני הם לא הגיעו אליו, אבל במובן של הצלת נפשות הם כן הגיעו.
יש קדושה?
כן.
ברמה הפרטית של
אותו
גוי?
כן. מישהו שהוא מציל אנשים ומשתדל, אז יש פה... קדוש זה כל... נכון? כי אם מוסרים את הנפש בשביל יהודים, זה מתוך הכרה של הקדושה שבהם. בשביל יהודים, זה מתוך הכרה של המיוחד שיש בישראל. טוב, נעצור כאן.